שלום, אנחנו בשיעור מיוחד לציון ט"ו באב. אנחנו נתחיל עם קטעים נבחרים מהמקורות לציון ט"ו באב. קטע מספר 1. אמרו בגמרא, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. בהגיע יום 15 נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון, לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
אנחנו פירשנו את זה קצת בשיעור הבוקר היום נדמה לי, אבל בוא נראה קצת יותר לעניינים שלנו. מה זה נקרא ימים טובים לישראל? זה כנגד תשעה באב, שאז מתגלים דינים גדולים, ו תתווה באב, זה הכיסוי שלהם, הרחמים. אבל במה הם יכולים להיות הרחמים? בזה שאנחנו רואים עד כמה שהדינים האלו הם באמת התכונות הפנימיות שלנו, ושאנחנו צריכים להתעלות מאליהם, ושאנחנו צריכים להתגבר עליהם, על הדינים האלה. יש לנו הכרת הרע, זה כבר רחמים גדולים, זה כבר נקרא ישועה, שאנחנו מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים, ולכן אם העם חושב רק לפי הרצון לקבל שלו, מתי שטוב לו ומתי שרע לו, אז עובדי השם המקובלים הם חושבים רק לפי מטרת הבריאה, שרע זה שאני לא יכול לגלות את הרע שבי, וטוב זה שאני מגלה את הרע שבי, ובמידה כזאת שאני לא יכול לסבול אותו, ואני צועק ומבקש בכל מה שרק אפשר לבורא שיציל אותי מהרע הזה, שייתן לי אפשרות להגיע במוח לאמונה למעלה מהדת, ובלב לחסדים, שאני אוכל לחסות כל הרע שבמוח וליבה, ואז יוכל להיות עבד השם, זה בחפץ חסד שנמצא בדביקות אליו בצורת ההשפעה המוחלטת, ואחר כך אפילו כבן, שזה לקבל על מנת להשפיע. זה בעצם המטרה שלי צריכה להיות. ולכן יש כאן עניין של ט"ו באב, שהעולם מדבר על אהבה, מה שטוב לבטן שלו, לכל מיני הרצונות, דיינו. ואנחנו מדברים על מה שטוב להתקדמות שלנו הרוחנית. לכן הגילוי הרע, יכולת לתקן אותו בזה שאנחנו מכנים את עצמנו וזקוקים לעזרת השם, זה בעצם יום הטוב. וכך אנחנו צריכים להתקדם בדרכנו. לכן, זה שזה יום של אהבה, שמתעורר באדם רצון לאהוב את הבורא, זה כבר ישועה גדולה, שהנמדדת היא בכמה הוא יכול לוותר על עצמו, על האגו שלו, על הכל, כדי שיהיה לו אפשרות להשפיע נחת רוח לבורא. לכן לא היו ימים טובים לישראל כי ט"ו באב, יגיע יום 15 לתענוג רחמנים הגדולים, רחמים הגדולים האלו, מה שהם מתחילים ימי הרצון, שגם רצון הנברא הוא מתחיל להזדהות עם רצון הבורא, ושרצונות האלה עדיין אפילו שלא הגיעו להשלמה, כמו במקרה שלנו, אבל כבר זה נקרא שבאים לקראת האהבה. כן? שתעשה רצונך כרצונו, שכל אחד עובד עם הרצון של הזולת, אז בינינו שאנחנו כך נמצאים בחיבור כזה בינינו, שכל אחד רוצה לרצות את הרצונות החברים, בזה בסך הכל אנחנו בונים את הרצון כזה שנוכל לעשות נחת רוח לבורא. וכל זה מתוך גילוי הרע שבנו, עד כמה שדוחים, שונים, רחוקים זה מזה, ועל פני זה שמגלים את הטוב. שאלות? אין. דברים מובן. בבקשה.
קטע מספר 2. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, כי ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של 9 באב. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של 9 באב. ספר ליקוטי הלכות.
כל הצרות, כל הבעיות, הם באים לנו עוד מהחטא העגל. וכל הדברים שאחר כך קרו במדבר, וחורבן בית המקדש הראשון, שני, כל הגירושים בזמן הגלות, ובשואה, כל הדברים האלה הם כולם סבל, סמל שלהם זה 9 באב. והתתוו 15 באב, זה המתקה. מה זה המתקה? סתם מיתוק למה שהיה מר. המתקה זה נקרא שאנחנו מתחילים להשיג ולהבין את העומק וגודל של הרצון לקבל שלנו, שגרם לנו את כל היסורים האלה בעבר, ושאנחנו על ידי המאור המחזיר למוטף. במה הוא נקרא שמחזיר למוטף? בזה שאנחנו מתחילים להבין שכל הרצון הזה הוא בא לא לשום צורה אחרת ומטרה, אלה אך ורק כדי שאנחנו נתחיל להעריך אותו בצורה אחרת, את ה9 באב, שזה גילוי של כל הבעיות שישנם ברצון לקבל, כי אחרת אנחנו לא נגיע לרצון להשפיע, לדבקות בבורא, להגיע לדרגתו, לממש את מטרת הבריאה. ולכן כשאנחנו מתחילים להצדיק קודם כל אותם האיסורים הגדולים שמתגלים ומתחילים להתעלות מעליהם ולהבין שהם מתגלים כדי שאנחנו מעליהם נוכל להידבק בבורא, אז זה כבר ישועה הגדולה, וזה שמסמל לנו 15 באב, שהוא המתקת הדינים שהתגלו ב9 באב. לכן זה לא היום שהוא כגמר התיקון שלם מלא וגילוי והכל, אבל קודם כל זה יום של תשובה. תשובה זה תשוב א לגבי וו, זאת אומרת שהמלכות היא מתחילה בלהתקלל בבינה, להבין מה היא בעצמה והדבקות שלה בבינה, מה הוא מקנה לה, שאז היא קונה בזה כוונה דל מנת להשפיע על פני רצון לקבל, ובזה היא בכוונה היא דבוקה בבורא, אמנם שהרצון לקבל שלה הוא בוער ועוד מתרחב ומגלה את ההפכיות שלו מהבורא. ולכן כל העבודה שלנו היא עבודה למעלה מהרצון, שבאותו רגע שהרצון הוא מאוד סובל, אדם צריך למצוא כוחות עליונים מלמעלה, לא שבו הם נמצאים, כן? אלה, הוא מגלה שהוא, כמו שהיה אומר רבי שמרטוט, כן? אלה, בכוח השם, בכוח העליון, הוא יוכל לעלות למעלה מהאגו שלו, וכך, אומנם שממש מרגיש כל היסורים על בשרו מצד אחד, מצד שני ברוח שלו הוא דבוק בבורא, וכך הוא מתנתק מהרצון לקבל שלו בכוונה בעל מנת להשפיע, וכך חי באמונה למעלה מהדעת בקומה השנייה, כמו שאנחנו אומרים, למעלה מקומה הראשונה, באמונה למעלה מהדעת שכל פשעים תכסה אהבה, חי במישור למעלה מהדעת או אהבה. וזה מה שנותן לנו הסמל הזה של 15 באב, בהמתקת הדינים שלו של 9 באב. שאלות? ככה זה, מספיק? טוב. מספיק. נוסיף אחר כך. כן.
הרצון להיות באמונה למעלה מהדעת מחייב שתהיה תמיד איזשהו סוג של דעת, כדי שאפשר...
הדעת זה מה שאתה מרגיש בתוך השכל והרגש שלך נוכחים, זה נקרא דעת. אלה מה אתה אומר? אתה רוצה שאתה תקבל משהו מלמעלה, דעת עליון והרגשה עליונה, גילוי העליון? אם אין לך מקודם צמצום מסך ואור חוזר והתעלות מעל הדעת שלך?
פעם אמרת שהבירור, מערכת הבירור הפנימית שלנו היא בסופו של דבר מערכת הבירור של העליון. זאת השאלה, מה זה הדעת?
מה זאת אומרת מערכת הבירור של העליון? אני לא יודע. חוץ מזה, אם אני אמרתי משהו, אז אמרתי לאותו המצב שדיברנו. אתה לא יכול להוציא את הדברים מהכשריו כאן ככה, כמו שבא לך, ולהדביק זה לזה. הבריאה היא כולה מתחילתה ועד סופה, היא משהו שאפשר לעשות ממנה. אתה רואה איך העולם משתדל לעשות מה שבא לו. כן?
אני מתכוון לגבול הזה של הבירור בתוך הדעת, ואז באיזשהו שלב להגיד, אוקיי, אני רואה את מה שאני רואה, אני לא מסכים נניח, אני מתנגד, ועכשיו אני עושה את הדבר הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
No.
הדבר הזה של הבירור הזה בתוך הדעת,
כן,
הוא בעצם בירור במין התבחבשות פנימית כזאת, שככה אני מבין אותה. אבל אתה אומרים הרבה שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו הולכים רק לחיבור. אז השאלה היא, לאיזה כיוון ללכת בדבר הזה שנקרא בתוך הדעת? האם אני עושה...
להצדיק את הבורא על כל דבר שהוא עושה בך, במיוחד על דברים בלתי נעימים ולא מובנים, בלתי טובים בלב ולא מובנים במוח. להצדיק הבורא שאתה מקבל את זה ממנו, ולהידבק בו שהוא שולח לך את זה. קודם מזה מתחילים.
האם ההצדקה היא לא כבר איזשהו סימן של למעלה מהדעת?
לא. תנסה ונראה.
תודה.
צריכים להשתדל להתעלות למעלה מהרגשה והמחשבה, מה שבא לאדם, לא במצבים שנוח לו וטוב לו, אלא דווקא במצבים שבאים לו כיסורים, כבעיות, להרגיש שהם ממש ממרמרים לך את החיים, שקמים עליך כל מיני סונים, שאתה לא מסכים עם הבלבולים האלו ועם החוסר נוחיות וחיים הם כאלו. הכל לקבל שבא מהבורא, ואז להחליט מה אני עושה עם זה, במעשה, במחשבה, ברצון. ואז שאתה מגיב נכון, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה אבוד, אבוד, כי הבורא אולי ילך לקראתך ויעשה את החיים שלך בלתי נסבלים, ואז אתה תצטרך לצוק עליו, כי אחרת אתה לא תצק. ושתצק עליו ברצינות, אז הוא יעזור לך להתעלות באמונה למעלה מהדעת. הוא לא יעשה לך חיים אחרים, הוא ייתן לך אפשרות רק להיות באמונה דבוק אליו. וכך אנחנו מתקדמים. ישרים דרכי השם, צדיק ילכו בם, והרשעים יפלו בם. זה לא פשוט, אבל בצורה כזאת יכולים להתקדם, אם רוצים להתקדם לאמת, שזה כולו כולו נבנה למעלה מהחיים הנוחים שמקבלים איסורים, ועל פניהם זקוקים לבורא, לא כדי שיבטל איסורים, אלא כדי שנצדיק אותו. אולי זה מדי. כן.
רב, מה זה נקרא לצוק אליו? מה זה נקרא לצוק אליו?
לצוק? לצוק זה נקרא שאני צורק עליו אצילו, לא שתביא לחיים יותר נוחים, אלא אצילו להצדיק אותך ולהיות דבוק אליך, אפילו כמו שכתוב חרב חדת, כן, מונחת על צווארו. כן, מיכאל.
צמצום צריך לעשות על תענוג, נכון?
צמצום צריך לעשות על כל דבר. בינתיים אין לנו תענוג. אנחנו עוד לא מגיעים למצב של שיש לפנינו תענוגים, ועליהם אנחנו מקבלים צמצום, ועל צמצום אנחנו מעל התענוגים הולכים להיות דבוקים בבורא. זה הפוך על הפוך. זה עבודה מאוד קשה, אליה אנחנו עוד לא יכולים אפילו לחשוב נכון.
אז, כן? אז מה, אני לא מצליח להבין מה זה צמצום על איסורים.
שאני לא מצמצם את האיסורים. אני רוצה בזמן האיסורים לחשוב על הבורא שטוב ומיטיב ונותן לאיסורים האלה כדי שאני אזדקק בו, כדי להיות דבוק בו. שהאיסורים האלה נגרמים לא ממנו בצורה ישירה, אלה שנגרמים מזה שאני מתקרב לאור, והאור הפוך מהרצון לקבל שלי, ולכן אני ברצון לקבל שלי מרגיש את האיסורים בכל מיני אופנים, של הבריאות, של הבעיות במשפחה, בעבודה, בכל מיני דברים, בכל מה שלא יהיה. זה הכל נגרם לי על ידי זה שאני דווקא, אני מדבר על אנשים שנמצאים בחומת קבלה, כן? שזה הכל מתברר מפני שאני מתקרב לאור. כן?
אז העניין הוא כאילו להחליף את החשיבות של עצמי שסובל מהאיסורים לחשיבות של הבורא?
אני לא רוצה להזדהות עם העצמי הזה שסובל מאיסורים. כי זה לא אני, זה האגו שלי, והוא סובל מזה שאנחנו מתקרבים למשפיע, לבורא, ולכן האגו שלי סובל. ורק בתנאי שאני מפעיל את הבקשה, תן לי לא לקלל אותך אלא להצדיק אותך, כי כל מה שאני מקבל זה ממך ולא יכול להיות עוד מלבדו, וגם כן טוב ומיטיב בלבד. אז אני רוצה כך להרגיש את עצמי בכל רגע. למה? כדי להודות לך ולעשות לך נחת רוח. לא חשוב איך שאני מרגיש, ואם אני ממשיך להרגיש רע, די לי, רק כדי לברך אותך. לברך על הרע כמו על הטוב. וכשאדם עושה את המאמץ הזה, הוא מפסיק להרגיש רע, האמת. כי הוא דבוק כבר בבורא. אבל לא לשם זה הוא עכשיו עשה את הפעולה הזאת. יש כאן עוד דברים שלא כדאי מדי לפתוח את זה. אין חכם כבעל ניסיון. כן.
אנחנו אומרים שהבורא זה חוק ההשפעה. למה צריך לברך אותו, להודות לו, להשפיע לו נחת רוח? מה זה המילים האלה בכלל? יש רמזור, פעם נתת דוגמה ברמזור, הנה אדום, עכשיו ירוק, מברכים, מודים, מבטלים כן. את דעתי, מה זה כן. המילים האלה?
זה כדי שאתה תשנה את עצמך.
ביחס למה?
ביחס לאותו האבסולוט.
האבסולוט אבל נסתר.
נסתר, כדי שהוא יהיה נגלה, אתה צריך לשייך לו רצון ומחשבה, כמו שיש לך מוח וליבה, אתה צריך גם כן לשייך לו מוח וליבה, כי בחוק הזה אתה תלוי, ולכן כדי להבין את החוק הזה, אתה צריך לשייך לו כל אותם התופעות שאתה מרגיש בך ממנו.
יש בי את הדבר הזה שיכול לעשות את כל מה שאמרת עכשיו.
ודאי. אני אומר לך שרק כך עושים. למה? כי אחרת אתה לא יכול. אתה אפילו מתרגז על המחשב שלך, שלא עושה מה שאתה רוצה. אנחנו תמיד עם מה שעובדים, אנחנו משייכים לזה את התכונות שלנו. לעץ, לקיר, לשמש, למים, מה שאתה רוצה. אנחנו תמיד מדברים בלשון בני אדם, מכל שכן לבורא, אחרת לא יהיה לנו אף מילה אליו. זה סתם כוח כללי של הטבע, שלא טוב ולא רע ולא כלום. אנחנו אומרים לא, טוב ומיטיב, הכל הוא וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו אחרת לא יכולים לדבר.
אם אני מדבר על הקיר או אל העץ או למחשב, זה משנה אותי? עושה בי שינוי?
האם זה עושה לך שינוי? אני לא יודע. אבל כלפי הבורא כן. כי שאתה מתייחס אליו מתוך הרגשות והשכל שלך, אז אתה כביכול דורש את השינויים שבך. במידה שאתה משנה את הרצון שלך, אותו האבסולוט, הוא מתייחס אליך בהתאם לבקשות שלך. הוא לא משתנה, האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אתה משתנה בבקשה אליו. אתה צועק, אתה בוכה, אתה דורש, אתה מבקש, מתחנן, אתה משתנה כלפיו, ולכן אתה מקבל ממנו תגובה אחרת. לפי השינויים שבך אתה מקבל ממנו יחס אחר. לכן אנחנו אומרים, הבורא עכשיו הוא טוב, עכשיו הוא דין, רחמים, ככה, ככה. למה אנחנו כך אומרים? כי אנחנו אומרים מתוך הרצון שלנו. האור הוא נמצא במנוחה מוחלטת, הוא לא משתנה בעצמו. גם כן כשאנחנו אומרים שלא, אבל יש עוד התערותא דלעילא, אם תתחיל לקשות עליי. אז אני אגיד לך שגם התערותא דלעילא היא באה מאיתנו, שבאנו ישנם כל מיני כאלו התוכנות הפנימיות, כן? שהם כולם, גם כללים וגם פרטיים שבכל אחד, וגם בכללות כל האנושות, כל הנשמה הכללית, כן? פועלות שם כל מיני תוכנות הפרטיות, אבל אור העליון הוא ממש לא משתנה לעולם. מלכות אין סוף, עולם אין סוף, אין שום תנועה. גם התחלת הבריאה וסוף הבריאה ומה שאתה רוצה, הכל נמצא במנוחה מוחלטת.
יש, כן. יש מקובלים מתארים תהליך כאילו מגיע אור מקיף עכשיו ועושה בך שינוי. אפילו כשמדברים על זה בפרצוף רוחני, פתאום יש ביטוש פנימי ומקיף. מאיפה זה בא הדבר הזה? זה הכל בתוך הרצון מתקיים. מבחוץ כאילו לא מגיע שום דבר.
חס ושלום, ודאי שלא.
מאיפה ברצון יש את היכולת להשתנות, להמציא כאילו דבר כזה, כאילו משהו בא מבחוץ ועכשיו עושה בי שינוי? מאיפה?
כי הרצון הוא מורכב מארבע בחינות, מעשר ספירות, מפנים ומקיף, כן? מעשר ספירות פנימיות שיש בהם גם כן תוך וסוף וכן הלאה. הכל זה בתוך, התוך, הכל בתוך האדם. שום דבר לא בתוך האדם. אנחנו לומדים עוד יותר שכל האנושות, כל העולם, כל הגלקסיות האלה, הכל זה בתוך האדם.
יוצא שכל הצרות וכל המצבים וכל המקרים באים ללמד את האדם לגלות מה שיש בו?
כן, וגם בורא זה בו, בו הורא.
מה יוצא מזה בסוף?
מה יוצא מזה? אומרים שטוב. כן.
אז בעצם זה ברור שיש מצבים. יש מצב של איסורים, ואז צועק, ואז בהודיה, ויש תפילה שאולי זה לא יחזור שוב. כל הזמן איזה מין עבודה כזאת.
בקיצור. בקיצור. מחר אני לא אדבר כמו שהיום. זה רק לקדושת היום גרמה.
איך מרגיש באיזשהו שלב חלק מהבורא? לא מרגיש כל פעם מצדיק, מתפלל. איך מרגיש חלק, שותף? אפילו לא שותף, כי שותף זה תמיד, אני לוקח...
אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה יכול להגיד שאלה אחת וזהו.
כן, איך מרגיש חלק מהבורא?
מרגיש חלק מהבורא, אם הוא חלק מהבורא, מרגיש כחלק מהבורא. נקודה. שלוש.
קטע מספר שלוש, מתוך ספר עבודת ישראל.
אבל אני לא יכול לענות לו אחרת האמת. כי הוא מרגיש שהוא חלק מהבורא. זאת התשובה. זה חלק אלוקה ממעל. כן, סליחה.
קטע שלוש, מתוך ספר עבודת ישראל לט"ו באב. אמר רב יהודה, אמר שמואל, יום שאותרו השבטים לבוא זה בזה, רומז לנשמת ישראל, שהם שבטים וענפים מהבורא, כי עד הנה הן ימי תמוז ואב, שאז הקליפה והסיטרה אחרה מתגברות בעולם, ונשמות ישראל אסורות ומיוחדות, כל אחד בפני עצמו, ואין להם פנאי להתוועד זה עם זה. בעבור שיש לכל אחד מלחמה בפני עצמו, הוא מלחמת היצר, המתגברת על האדם בעולם, בעבור שאלו הימים יוצאים ממתכונתם וגבולם שהם גדולים ביותר. אבל בט"ו באב, אז תשש כוח החמה והסיטרה אחרה, והבורא שופע הערתו על ישראל, ושקטה הארץ קצת ממלחמות היצר, ואז הותרו שבטים. הותרו לשון התרת קשר, שאז הותרו הנשמות ישראל להתוועד ולהתקשר לבוא זה בזה, והיינו שבו, היו בנות ירושלים. הם נשמות ישראל, היראים ושלמים, יוצאות בכלי לבן. רומז אף לאותן שאין יודעין שום עניין ומידה מעבודת הבורא, שזה שרומז ללבן בלא גוון כלל.
חסדים בלבד.
ואף עליהם היה האור והבהירות שופע מהבורא, להשיג מעבודת הבורא כפי כוחם. וזהו כלי לבן שאולים.
טוב, זה המשך של אותם הרעיונות, מה זה בחמישה עשר באב, שהבורא בזה הוא הנהגה עליונה, וכל זאת אנחנו רואים שהכל זה מסודר כאור לעומת הכלי, ואז קורה של התנגדות והתנגשות ושבירה וצמצומים ומסכים וכל מיני חשבונות, כמו בשני החלקי הבריאה שהם מנוגדים לגמרי זה מזה. זה יש מיש וזה יש מעין. ואז יוצא שעד שהם בכל מיני צורות ההתקשרות וההתנגשות ושנאה וחיבור מוצאים מתוך התנגשות ביניהם כל מיני צורות בעת ונגד, כך שכל האלו בעת ונגד הם מתרשמים באותה נשמה הכללית מתוך אסף של, איסוף של כל הנשמות הפרטיות במוח ובלב, ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעים לגילוי מה זה רע מטוב ומה זה טוב מרע, ורואים שלא יכול להיות בורא ללא נברא ונברא ללא בורא. והתחילה לבירורים האלה זה ה-15 באב, שאז מתחיל האור הלבן להתגלות, זה נקרא שאותרה הגזרה, ומתחיל אור הלבן, אור החסדים להתגלות, ואז הכלים השבורים מתחילים להתקרב ולראות איך שהם יכולים בחיבור ביניהם לעשות נחת רוח לבורא. בזה שמהשנאה הדדית נוראית שהתגלה בהם ביניהם בט"ו באב, הם יכולים להגיע בט"ו באב לתחילת החיבור, וזה הכל אך ורק לא שיהיה להם משהו מזה חוץ מעשיית נחת רוח לכוח עליון, וזה ודאי שאפשר לעשות אך ורק על ידי שכל אחד לשני מתחיל להשפיע. שאלות? כן, יש כאן ונצה, לא? או מי? נו, לתרגם לו.
Вы сказали, что, ну, чтобы правильно научиться относиться к страданиям,
אמרת שהדרך הנכונה להתייחס לאיסורים היא
что, ну, получает страдание моё эго, а не я.
שבעצם מי שמקבל את האיסורים זה האגו שלי ולא אני.
נכון, אם אדם רוצה ללכת בדרך השם, הנקודה בתחילת הדרך היא שהוא מתנתק מהאני שלו קודם, מהבהמה, ומתחיל להדביק את נקודת האני שלו החדשה ובורא. שמבדיל בין הגוף שלו, בהמה שלו, החיים האלו, הכל מה שיש לו, שהוא בזה רואה את עצמו כבעל הבית, ומדביק את עצמו לבורא. זה נקרא ישר כל. מאותה נקודה שמדביק את עצמו בבורא, שמה שלא יהיה, אני דבוק בזה. זה תחילת הדרך שלו. כל היתר זה לחזק, להגדיל את הנקודה הזאת עד שהיא תהיה ככל העולם. כן.
Я могу не ощущать боль, мою я.
אז אני יכול לא להרגיש כאב בכלל?
אין דבר כזה. איך זה? איך זה יכול להיות שאתה לא תרגיש כאב? על סמך מה אתה תדע שאתה מתנתק מהאגו שלך שכל כך טוב לך להיות בו, בטוח, חם, שבע, והכל, לעומת שאתה צריך לעזוב את כל הדברים האלה למען דבקות בבורא? איך אתה יכול אחרת לעשות? אבל שוב, אל תחשוב שאתה צריך בכוחות שלך לעשות את המאמץ הזה, כי זה בלתי אפשרי, אלא אתה צריך לבקש מהבורא שהוא יסדר לך את זה. וזה הכל דרך קבוצה, ספרים, לימוד, התמדה גדולה. 1,000 נכנסים לחדר, אחד יוצא להוראה. זה, נו.
А если я в нынешнем состоянии не ощущаю боль, значит я не продвигаюсь?
אז אם אני חיצונית לא מרגיש בכלל סבל, אז אני בכלל לא מתקדם?
לא, אתה מתקדם. אבל יש זמן דגירה, כן, איך אומרים, התפתחות כזאת סמויה, שאדם לא מרגיש שהוא מתפתח, אלא הוא צריך איך לעשות, לאסוף בתוכו כל מיני התרשמויות, ידע, חברים, מאמצים, הגיעה לכל מיני צורות, עד כמה שיותר עושה את הפעולות האלה, אז מתקדם, עד שמגיע למצב שמתחילים לסחוט אותו מהשמיים, ואז הוא נקרא מוצלח. במה? בזה שרואה שהוא אבוד. ומזה שאבוד לא יודע לאן לברוח, בדרך כלל בורח מחומת הקבלה ומדרך. אבל מי שנשאר, אז הוא מתחיל להבין האבוד הזה, הרגשה הזאת, היא באה כדי שיפנה לבורא. כי אחרת הוא לא יכול להתנתק מהבהמה שלו ולפנות לבורא. רק בזה שהוא רואה שזה זהו. הגיעו מים עד נפש. כן?
Если, допустим, ну, например, если это не физическая боль, а, например, жалко времени, но время проходит, а хисарона нет, и от этого страдаю.
Нагид, я не совел ло машу каха физи, а мизе, что зман овер, и не ли адайн хисарон.
Это не хашуф, мима это совел, и бейзе цура, это кол пам митгале би цура ахерет, в дерех ла это митгале би кол миней баайот давка эношиот, בחברה, במשפחה, בעבודה, בכל מיני צרות עם רשויות, עם אסונים שקיימים עליהם, על המקובלים, כמו שכותב לנו בעל הסולם, שכל אשר אוהב השם יוכיח, וקיימים עליהם כל מיני אסונים, בעיות, קל בן דחציפן, לא חסר. במיוחד, ודאי שהבורא שולח מעורר כאלו דברים, כדי ש... בעזרתם דווקא זה נקרא עזר כנגדו, שבעזרתם הסונים, הבעיות האלו, אדם לא יודע לאן לברוח, ואז זה מכוון אותו לבורא. רק אז, אחרת הוא לא יכול. אם הוא לא רואה שהוא אבוד, הוא לא יכול לפנות לבורא. זה ישועת השם. נו נמשיך אחר כך עוד שלו.
קטע מספר 4 מתוך ספר תפארת שלמה על התורה. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, יום שאותרו השבטים לבוא זה בזה, כי הימים האלו נקראים ימי הרצון, כי זהו דרך הישר לפני האיש הולך תמים, שיהיה חפצו ורצונו לראות בטובת חברו ולשמוח בישועתו בהשפעות טובות, כי עיקר שמחתו בטובת הכלל. לכן אם חנן השם אותו באושר וכבוד, יהיה עומד ומצפה לראות זאת גם כן אצל חברו, וגם בענייני עבדות הבורא ובתורה וכל העניינים, יהיה לבבו שלם כן עם רעהו, לראות בטובת חברו כמו בעצמו. וזה פירוש רצון יראיו יעשה. פירוש כאשר הקדוש ברוך הוא רואה הרצון טוב אשר ליראיו לראות בטובת חברו. אזי הקדוש ברוך הוא כל יכול וכוללם יחד למלות משאלות לבבם שלא יחסר מהם כל טוב. לכן גם ביום ט"ו באב שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שאותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש שכל אחד מבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו.
אין לנו שום אפשרות להתקדם לבורא אם אנחנו לא נגיע לאהבת הבריות. לא לאהבה, כי זה, אהבה זה מדרגה גדולה מאוד, אלא מצב שמאוד מאוד אכפת לנו מה קורה עם החברה, עם כל אחד ואחד, כאב לבנים שדואג, על כל דבר שדואג, מהבניין עצמו איפה נמצאים ועד כל אחד ואחד, ועל כל הפרטים שיהיה בכמה שאפשר. אם לא תהיה הרגשה כזאת בלב, לפי זה אנחנו יכולים לבדוק מה זה היחס שלנו לבורא. זה עין או אח, זה כתוב בכל מקום. לכן אי אפשר לברוח מזה. אלא אדם שמתקדם לרוחניות, הוא יכול לבדוק, יש לו יש לו מדד מאוד מאוד מדויק, ישר לעינינו, קיים לפנינו, ובבקשה, ניתן לכל אחד. לפי זה אנחנו יכולים לראות כמה היא רחוקה מאיתנו רוחניות, אבל יחד עם זה יכולים לראות שהכל ניתן לנו לעשות, כדי למשוך מאור המחזיר למוטף. לא שאנחנו, שאנחנו נעשה כל הפעולות, אבל בתקווה למשוך המאור המחזיר למוטף. ואז נגיע קודם להתקרבות לחברים, ומתוך הקרף הזה שאנחנו, מתוך ההתקרבות אליהם, שאנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו נמצאים במערכת אחד, במצב אחד, מתוך זה נתחיל להרגיש את הבורא שנמצא בתוכם ממש, לא באף מקום אחר ולא בכיוון הפוך או אחר, אלא רק מתוך היחס שלי לחברים מתגבש יחס שלי לבורא. וההרגשה הזאת שאני מגלה גם את מערכת הקשר בינינו בחברה, וגם הקשר שלי עם הבורא, שזה סך הכל, הסך הכל של החברה הוא הבורא, כן? שזה האור הכולל, הוא נקרא הבורא, כן? זה צריך להיות מורגשת הנקודה הזאת בתחילת דרכי הרוחני, מזה אני מתחיל. יש לזה איזה מקורות? לא, לא, בסדר. שאלות, כן.
מורגש לי שבעצם עכשיו אני עובד על עבודה שעשיתי עם החברה בעבר. זו הרגשה נכונה? כאילו מאמצים שעשיתי בשביל החברה לפני 5 שנים, כאילו היום אני, זה חומר דלק להיום.
יכול להיות, כן.
ואז עולה לי השאלה, קודם כל,
זאת מאלה, אתה תרגיש שגם כן לפני 30 שנה, איך שהבורא שיחק איתך. ודאי.
זה גם קורה.
אולי יבוא הזמן שאתה תגלה גם כן מה שכבר קרה לך מאותו, מזמן של אותה הנשמה הכללית שהייתה עוד לפני השפירה. כן?
עכשיו השנים ככה מגדלים את הבן אדם, והוא נהיה קצת יותר כהה כלפי החברים. ואז עולה לי שאלה, כאילו אני עכשיו צריך לחשוב מה אני עושה בחברה כדי שיהיה לי חומר דלק עתידי? זה עכשיו, שאני עכשיו צריך למצוא את עצמי איפה אני הדבר הכי מועיל בחברה, כי עוד כאילו אני מרגיש שסתם נגיד יעברו עוד 5 שנים, ואז בכלל לא לי חומר
דלק. זה אנחנו לא יודעים. זה אנחנו לא יודעים, אבל ודאי שכל הפעולות שאנחנו עושים, יש להם ממש המציאות הלוך והפוך, בצורות שבכלל שאי אפשר לתאר. סוף מעשה במחשבה תחילה, לכן כל הזמנים הם קשורים יחד. זה לא ליניארי, זה עגול. ועגול דרך כל הנשמות, שזה ככה חוזרות בכל מיני צורות, דרך כולם, לכולם. לכן אנחנו לא עושים חשבונות כאלה אף פעם. לא למחר ולא לאתמול. האדם צריך להיות דבוק להיום, מה עכשיו אני עושה כדי להגביר דביקות שלי בבורא, בכל רגע. ומנקודות האלו אני בונה את השביל שלי. הדרך, כן.
שאלה קצת אחרת, באותו נושא בשבילי. אם אני מסתכל על כל השבוע האחרון, כל השיעורים הראשונים שהיה לנו בשיעורי בוקר, כולל היום, יש איזה תדר אחר כזה. עכשיו, אם הייתי רוצה, נגיד, לקטלג את השיעורים האלה בתוך הארכיון, שעוד 50 שנה מישהו יבוא ויסתכל על השיעורים האלה.
חס ושלום, אני מקווה שכבר לא.
5 שנים. איך אפשר להגדיר את הזמן הזה? סתם, כל השבוע האחרון.
זה אתה מבדיל את זה כמשהו מיוחד,
זה לא רק אני, זה החברים גם כן, יש משהו, לא יודע, משהו אחר קורה.
כן גרשום? אתה ככה מסתכל עליי, כן?
אפשר לקטלג את הדבר הזה כאיזשהו נושא, משהו, תחום?
אנחנו עולים לרמה אחרת. מי שיעלה, יעלה, מי שלא, לא. אני מזהיר אתכם. זאת אומרת, לא מזהיר, למזמין. לי אין ברירה, אני חייב ללכת בקצב שלא אני קובע. תאמינו לי, לא אני קובע. ואנחנו חייבים להתקדם בעצמנו להשיג את הרוחניות, וגם כן מתוכנו, גם כן להאיר קצת יותר האור לעם ישראל ולעולם. אני אומר את זה בלי מילים יפות, כאילו שזה נשמע אולי ככה שאני או מתגאה, או איך אומרים, אני פשוט רואה שאין ברירה, ולכן כך מחייבים אותנו. ואני מחויב בזה קצת יותר לפתוח. אבל הפתיחה הזאת היא לא תמיד אולי נוחה וטובה. אתה מבין? הפתיחה הזאת היא גם מחייבת וגם מזהירה, ומי שמתקרב, כן, מי שרוצה לברוח. בבקשה. זה, אתה יודע, אני לא מושך אף אחד. אני יכול להישאר אפילו לבד. אני אומר בשיא הרצינות שדרכנו דרך קשה, אם אנשים לא מבינים איך להתקדם, אבל אם מבינים ומחזיקים זה את זה, זה קל מאוד. אבל עדיין לצערי אנשים לא מרגישים שהם נזקקים לחברים. לא מרגישים. שאם אתה לא מחזיק בהם, אתה עבוד. הבורא, אני לא יכול לפנות לבורא. אם אני מחזיק אותם, אז אני, שאם אני מחזיק אותם, יכול להרגיש שאני מפחד מהאגו שלי, אבל שגם כן יש לי אפשרות לצוק לבורא, בצורה נכונה. אבל אם אני לא מחזיק בחברים, אני רק יושב ואוכל בשרים. זה הבדל. אז יש כאן נקודה מאוד חשובה, זה הקשר עם החברים, וזה מגיע לנו, נגיד שבאים עליך כל מיני הפרעות, פחדים, חרדות, כל מיני ספקות, כל מיני דברים, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה אוכל את עצמך ולא יכול להירגע. להירגע זה כאילו לפרגן לרצון לקבל שלך. אבל גם כן אתה לא יכול לפנות לבורא, זה לא מספיק. אין לך דחף עד כדי כך, אתה נמצא ככה. וכאן אם באים האיומים, בוא נגיד, אליך גדולים, מאפס, זה לא חשוב מאיפה, זה שדו, זה צללים, כן, מככה שבאים, ואתה מבין שאם אתה לא אוחז בחברים אתה אבוד, ואז אתה מחזיק בחברים, ומתוך זה שאתה מחזיק בחברים, אתה, זה מה שמעניין, אתה לא מאבד את החיסרון לפנות לבורא. כי בדרך כלל אתה צריך כאילו ביטחון, ואז חברים נותנים לך, לא. החברה לא נותנת לך ביטחון. חברה נותנת לך ביטחון בבורא. זה מה שמיוחד בחברה, חברת מקובלים. בדרך כלל האדם ברחוב שלא טוב לו, אז הוא רץ לחברה, לכל מיני מקומות, רץ לבית כנסת, לתת צדקה, לתמיד להתפלל, אתה מבין, מתערף עם הקהל. ושוכח על הבעיות שלו, כל מיני דברים, כאן לא. כאן התערבות עם הקהל שלנו, היא לא מנתקת אותך מהצרות, מה שיש בחברה הרגילה, לא מנתק. כן? אפילו מגבירה את הצרות, אבל גם כן פונה אותך לבורא. ואתה נמצא בין שני הנקודות הללו. ככה זה. זה נלמד מהחיים. אבל מה שאני רוצה להגיד, שנמצאים בנקודה מאוד חשובה וקשה להיות רציניים. חמש.
קטע מספר 5 מתוך ליקוטי הלכות. עיקר החיות על ידי אחדות, על ידי שנכללים כל השינויים במקור האחדות. והעיקר תלוי באדם, שהוא עיקר הבריאה, ובו תלוי הכל כידוע. ועל כן, ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בתורה, כדי לכלול באחדות ושלום, שהוא עיקר החיות והקיום והתיקון של כל הבריאה, על ידי שבני אדם שמשונים בדעותיהם, נכללים יחד באהבה ואחדות ושלום.
אתם רואים מה זה ליקוטי הלכות. הלכה זה הליכה. ומי שיודע נכון לקרוא שולחן ערוך, כל הספרים האלה, הוא רואה שהם כתובים פשוט בשפת הענפים. אבל כתוב שם כל עבודת השם. שאלות? אני עוד לא יודע, כן,
אמרת מקודם להצדיק את הבורא על כל דבר שהוא עושה, בעיקר על דברים בלתי נעימים ובלתי מובנים.
אני לא הולך כל כך לברר את הדברים האלו. אמנם שזה הפרעות שאני צריך לסדר אותן בעולם הזה, אבל הם ב-90% ההפרעות האלה הם דמיון. זה כמו שאמרתי, מצללים אנחנו מפחדים, ולכן על זה כתוב ישרים דרכי השם, צדיקים הלכו בהם ורשעים יפלו בהם, שזה הכל תלוי איך אני ניגש לזה בקשר עם הבורא, או שאני נופל כדי מיד וכמה שיותר מהר לסדר את הדברים בצורה גשמית, שאני לא מפנח אותם, לא פותח אותם, כשבאים מעין עוד מלבדו, טוב ומטיף, שאני אפנה עליו, שאני לא ימתיק את הצער ובעיות וחוסר ביטחון, לא ימתיק אותם, אלה שאני מתעלה מעליהם בדבקות בבורא. וכמה שיותר יהיו לי שם כלבים ונחשים וקרבים שככה יקפיצו עליי, אני צריך להיות יותר למעלה באוויר, יותר קרוב אליו. כן.
השאלה על העניין הזה של להצדיק, כמובן שבן אדם שסובל יכול, מהלב הוא לא יכול להצדיק. אפשר להגיד במילים, בשכל, לחזור על איזה משפט, עכשיו אם רע לי, ברצון לקבל.
ברצון לקבל רע.
נכון. אז להצדיק זה להגיד משפטים ריקים מתוכן, כי אני לא מצדיק.
לא, 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 לא נכון.
להצדיק זה לא אמור להיות פעולה לבבית.
לא, זה יש דברים שאני מרגיש אותם בתוך הרצון שלי. זה פחד, איום, רע מכל מיני דברים מצד אחד. ויחד עם זה, זה עניין של הרוחניות שאני פותח לעצמי עוד ערוץ נוסף, עליון. שבו אני מרגיש את עצמי השייך לבורא ונמצא בקשר עמו, ורק בצורה כזאת אני רוצה להתקיים בזה שאני דבוק לתקרה, דבוק עליו, ומה שלמטה נעשה זה נעשה, אבל זה לא בי. הרבה שהיה אומר שיסבול, כך היה אומר לגוף שלו, שיסבול בצד שלישי, כאילו ההוא שיסבול. כן.
שאלה כזאת, האם אולי פשוט, כי כל פעם המצבים הם מאוד שונים ומגוונים, כאילו זה מתגלה, הרע, הרצון לקבל, זה יכול להיות בסיטואציות שהאדם בתוך זה, אוקיי, החוק הוא אחד, לנסות להצדיק ולראות את זה כבא מטוב ומיטיב, אבל הסיטואציה היא מאוד מאוד מתעתעת, אולי כאילו ממש להכין משפטים קבועים שאומרים במצבים כאלה, אני לא יודע איזשהו משהו שאפשר לאחז בו, שפשוט להגיד, את, להגיד לעצמי 10 פעמים את המשפט הזה.
כן, 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 כן.
לעזור?
תנסה.
כן. אני לא יודע.
לא בסדר, תנסה. תעשה איזה, איזה משפט מיוחד, כן? איזה אברקדאברה, משהו. זה יעזור לך. הוא מתעסק בילדים, אז מתוך זה בא לו. שום דבר לא יעזור. כלום.
במה לאחז?
באוויר. באוויר, בתוך החברים, תמצא את הבורא. זה הכל.
אבל שיש איזה מצב וסיטואציה שלילית, גם להיזכר בחברים ובאוויר, זה כאילו...
זה תלוי איך אתה רואה אותם. מה זה שלילית יש לך? מה אתה מבין מה שקורה סביבך?
לא שלילי, אני מדבר
שאתה כלפי הרצון לקבל. כל הפוסל במה פוסל, מה איתך?
לא, שלילי כלפי המר ומתוק, שבן אדם, שכלפי הרגשה לא נעימה...
אז נגיד שהרגשה לא נעימה, אז היה מגיע לי ככה להרגיש כדי להתקדם הלאה. מה זה שייך? למה אני משייך משהו למישהו חוץ מהבורא?
אבל איך אני אזכור את מה שעכשיו את המשפט שאמרת שרע לי? איך אני אזכור את זה? שרע לי אני לא זוכר את ה...
בעזרת השם, בעוד כמה שנים, אם אני חי, אני אזכיר לך אותו. ואתה תראה שכבר אתה... שאתה תחשוב אחרת. כן. מישהו שם רצה... כן, חנוך.
כשהיית דקה לפני הניתוח, אתה הלכת ואמרת, תעשו עליי.
כי זה בהמה שהיא רצתה להתפטר מבעיות.
והרבה שאמר שתסבול. שתסבול הבהמה הזאת.
לא, רגע, רגע. נו, תשאל.
מאיפה הבן אדם לוקח את הכוח באותו רגע לעבוד נכון ולא לקפוץ על שולחן הניתוחים ולהפסיק את הכאב הזה?
חס ושלום. חס ושלום. איזה שטות ואיזה בלבול. אני מקווה שאחרים לא שמעו. מה פתאום שאני צריך ללכת בכאבים שנותנים לי מן הסתם כך בקופניות שניתן לרופא רשות לרפות? אז לא נלך לאף רופא, אז לא נלך לשום דבר. אז למה אנחנו יושבים עם המסגן? בוא נשב על השמש עד שנמות, נתייבש. נו, מה אתה אומר? אני לא צריך, מה זאת אומרת שאני לא צריך לסלק את האיסורים גופניים? למה שלא? שאני רעב, אני לא יוכל, עד שהבורא לא ימלא לי רצון בצורה כזאת, ישר, לא על ידי המזון. איך זה? לא. למה זאת אומרת לא ללכת לניתוח אם אני חולה? זאת אומרת, אתה לא מבדיל בין האיסורים שאני מרגיש שהם באים, תשמע, יכול להיות אתה צודק, אני לא דייקתי על זה. האיסורים שאני מרגיש כלפי הבורא זה שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. שזה לא באים ממנו, או שבאים ממנו, אבל זה לא טוב ומטיף הוא. או שאולי טוב ומטיף, אבל אני דבוק ביסורים האלה, ולא יכול להתנתק מהם, אני לא יכול לקלף את עצמי מהם, ולהדביק את עצמי אליו. כמו חתיכת נייר דבק. אתה מבין? לקלף את עצמי מהיסורים, ולהדביק את עצמי בבורא. זה מה שאני לא מסוגל. זאת הבעיה. אבל שניתנו... לאיזה מין איסורים, בעיות, אני חייב להתנהג כמו כל העולם. ההפך, חייב. מה זה? לא היה שבוע שלא היינו עם רבש אצל איזה רופא. הייתי איתו שלוש פעמים או ארבע פעמים בבתי חולים. פעם ראשונה חודש שכבתי איתו, ליחד. כן, במחלקה. אני לא שכבתי, נסעתי לכמה שעות הביתה ושוב חזרתי. כן, זה היה עם הדלקת באוזן כל כך חריפה, ואחר כך ניתוח פרוסטטה, ואחר כך ששרף את עצמו עם הפתיליה כזאת, כן? ואחר כך שבסופו של דבר נפטר, ארבע פעמים. מה זאת אומרת, ובין כל הדברים האלה היינו לפחות, מה זה, פעם בחודש זה בטוח אצל רופאים. פעם בחודש גם כן בטוח שנסענו לאיזה מקום איפה שהיו בודקים את ספירת דם, ובעיקר זה סוכר. לא היו אז משאירים כמו שהיום לכל אחד. כל הזמן הוא היה דואג לבריאות, ואיך לאכול, ואיך להרגיש טוב. מה זה? הייתי מחליף לו מזרון כל שנה. צדיק שישן על הרצפה, מה זה? נכון גרשן, כמוך. לא, אני מזרון נורמלי. לא, לא, לא. האיסורים הם שאני מנותק לבורא, שאני לא משייך לו את כל מה שקורה לי. וגם שאני מסופק, כן, בטוב ומטיב שזה בא. שש.
קטע שש מתוך שפת אמת ספר בראשית. באמת כוח האחדות גדול מאוד לעורר כוח השורש מן השמיים. רק לבני ישראל ניתן כוח האחדות, ובבני ישראל נתקיים אחר כך בניין בבניין המקדש. כי בית המקדש לא היה בניין עצים ואבנים בלבד. רק שעל ידי התחברות בני ישראל, שכל איש ישראל יש בו איזה חלק, וכתוב ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ונעשה בניין למטה על ידי נפשות בני ישראל, ועל ידי בניין המקדש נתעלו להיות דבוקות לנפשות בני ישראל בעולם העליון. נתעלו להיות דבקות לנפשות בני ישראל בעולם העליון.
אולי פעם אנחנו נוכל לעשות איזה מילון של שפת הענפים. כן? שמצד אחד זה יהיה שם כינוי מהעולם הזה, ומצד שני מה זה בעולם העליון, ויותר נכון המצוות שהם בעולם הזה כך מובנים לנו, ואיך שהם הפעולות בעולם העליון. זה דברים, הם דברים מאוד חשובים אולי, במיוחד למתחילים. כשאני קורא בית המקדש, נו, ויש לי ציור, מה שמתארים כולם, על הר הבית שם, איזה בניין, אבנים והכל, דרך אגב, לא היה שם שום דבר מיוחד. זה לא כמו שיוונים בנו. כן? זהו. ומצד אחד, כן? ומצד שני, מה זה בית המקדש, שזה אוסף של הרצונות, שזה על מנת להשפיע, רק על מנת להשפיע, אוסף של כוונות, שעל פני הרצונות האגואיסטיים, אוסף של כוונות על מנת להשפיע. כן? מה זה רצונות? מה זה כוונות? על מנת לקבל, על מנת להשפיע, כל הדברים האלה, כן? עכשיו, כל כלי שבבית המקדש, כל מושג שבעולם הזה, זה העתקה מעולם העליון. כן? ובמיוחד אני אומר, ובמיוחד המצוות. זה מאוד מעניין שאדם יראה. אמנם שלא אכפת לאנשים, רוב האנשים לא יודעים בכל המצוות האלה, אבל בכל זאת. כן? אנחנו לומדים את זה גם כן במאמרי רבש. חלה, חנוכה, מצה, מצרים, גלות, גאולה, כל הדברים האלה. אנחנו לומדים, אבל ככה לסדר את זה, כדי שאדם ישתדל לנקות את עצמו דווקא מהדמויות הגשמיות, וידביק את עצמו להבחנות פנימיות. שאם שומע מילים, אז באופן כבר אוטומטי מתוך הרגש שלו תיעלה לו ההבחן הרוחני במקום הצורה הגשמית. נו, אני מקווה שנגיע לזה. כן.
רב, ברשותך, אם כבר הזכרת את זה, אז אני כבר התחלתי לעבור על קרח א' רבה שאני באמצע על דבר
בסדר.
הזה. ואמרתי ליניב שאני אסיים, אני אשלח לו את זה.
בסדר, יופי. זה טוב. עוד? טוב, בואי נסיים את השבע ואחר כך שאלות.
קטע שבע מתוך הראי"ה קוק, אורות הקודש. עומק הרע ורוממות שורשו, הרי הוא עומק הטוב. נמצא שעומק השנאה, הרי הוא עומק האהבה. ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו, על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות, והעולם עמנו ייבנה. והעולם עמנו ייבנה, על ידי אהבת חינם.
וכך זה בדרך, שכמה שאנחנו מתקדמים, הקצוות שבין היצר הרע ויצר הטוב, הם מתרחבים. ולכן כמה שמתקדמים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ואנחנו מרגישים את העבודה יותר ויותר ויותר מורכבת ומיוחדת. והבחנות יותר מורכבות וגדולות ועמוקות. ואז כך אנחנו מכירים בין שני הקצוות האלה את הבריאה. טוב, נו, אין שאלות אני רואה במיוחד. כן, דוד.
אתה יכול להסביר פעולת הדביקות בשפת הספירות?
בבקשה. זה רצון לקבל שעליו נעשה צמצום שלא לקבל על מנת לקבל, שעליו נעשה מסך שרוצה להידמות לבורא, היה יכול להישאר בצמצום. למה הוא ממשיך ובצורה הפוכה מעצמו כדי לעשות נחת רוח לבורא? ואז הוא עושה פעולה. איזה? דביקות בבורא, שזה לפחות במצבו, זה נקרא שהולך להשפיע על מנת להשפיע, באור החסדים, באביות הקלושה, בינתיים שורש, אחר כך אלף, אחר כך בית, זה כל הדרגות האביות שורש אלף בית, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע אפילו. זה מה שאנחנו לומדים בפרצופים, ויש בזה הרבה אופנים שונים בעבודה שלנו, אבל זה שאנחנו לומדים כל התלמוד עשר הספירות הוא איך הרצון לקבל נמצא בכל מיני צורות קשר עם הבורא. כן?
עכשיו בתרגילים שלנו על פני הפרעות שיש בעולם גשמי, כל מיני דברים רעים שזה, הפעולה הראשונה לפי מה שלמדנו השבוע זה קודם כל לזהות שזה בא ממקור אחד ולנסות להידבק בבורא ואז לטפל בהפרעה. אז בתרגול הזה, מה זה מבחינתנו להידבק בבורא? איך אני יודע שאני יכול לעבור לשלב הבא של העבודה?
מה אנחנו דיברנו גם כן השבוע? לא יכול להיות שלא דיברנו איך אנחנו עושים צד קדימה לבורא?
לא, זהו, זה מה שמרגיש חסר, שכל הזמן...
תגיד לו, שי.
תפילה משותפת עם החברים לבורא?
נו, לפחות תפילה משותפת, או פנייה דרך חברים, ודאי. מה זאת אומרת, מי זה הבורא? אתה רואה שאותו המילון, הייתי מתחיל מזה. הבורא זה כוח החיבור שבקבוצה, שמתגלה רק מתוך ההשתתפות המשותפת בין החברים. זה אם אני מתכוון עליו, אני צריך קודם כל להגיע לכלי הזה, לרצונות האלו, ולראות כמה הרצונות האלה מוכנים הם להיות מקושרים ביניהם ולגלות מה שמשותף ביניהם, וזה נקרא, והוא יקרא הבורא. תראה מה שהוא כותב, בליקוטי הלכות, בשפת אמת, באורות הקודש, במה שאתה רוצה. בכל הספרים. רק על זה כתוב. למה, מאיפה אפשר להגיע לגילוי הבורא? רק דרך החורבן. מהו החורבן? למדנו את זה כל השבועות האלו, בין המצרים. החורבן זה חורבן הקשר בינינו. מהי הגאולה? בחיבור הקשר בינינו מגלים את הייחוד שלנו, שכוח הייחוד המייחד, זה הבורא. גילוי הבורא לנברא, ככה זה נעשה. אם אנחנו לא מתנתקים מאינדיבידואליזם שלנו, יש מילה על אינדיבידואליזם, ייחודיות, לא ייחודיות. כן, לזה ש... אתה יודע מה זה אינדיבידואליזם, ברוסית זה גם כן מובן. ולא עוברים לתפיסה דרך החברה, השירייה, אין שום דבר, גם כל המצוות, כל התפילות, פנייה לבורא, פנייה לבורא זה רק מתוך המניין. כך שולחן ארוך, שולחן ארוך, ממש מה שכתוב לעמך, ספר אחד קטן, כן? ותקרא שם על התפילה. זהו. איך שמצליחים לבוא לבית הכנסת ולהתחבר יחד ולשץ מזה ואיזה חוקים יש לנו בתפילה, תקרא, זה מעניין. כן?
תפילה זה מאמץ מצטבר. התפילה זה לא שאני בא או שעכשיו אני...
הבורא לא שומע תפילה, אלה מתוך מניין. אלה מתוך מניין. אלה מתוך... זה כדי להרגיל את האדם להתפלל, אז הרשו להתפלל גם לבד. זהו. אבל בעצם אין תפילה לבד, רק במניין. כן?
אז בנקודה הזו, אחרי ההפרעה נמצאת, מתחילים לעשות מניין, ונגיד, איך אני יודע שאני יכול לעבור לשלב הבא בעבודה הזאת, בתרגול?
שכולם מתחילים להרגיש שיש להם שץ. שליח ציבור. זה משותף ביניהם, הפנייה המשותפת ביניהם לבורא שיחבר ביניהם כדי שיוכל להתגלות בהם ויהיה לה מזנחת רוח. זה כל היישום של כל התפילות, בכל מיני רמות. לכן יש חול, מנחה, מעריב, שחרית, השבת, כל מיני צורות לביניהם, ברכות וכן הלאה. כן? זה הכל כדי לא לאבד את הקשר. אם אדם הדתי הרגיל היה מבין איך לצרף לזה כוונה, למה שלימדו אותו, עם ישראל היה כולו קודש. ממש. כי עושים פעולות, רק ללא כוונה. זה כל העניין. זה כל הבעיה. זה כל ההבדל. טוב. נו. או, יש, הגיע אמנון. מה קרה לך? לא, היית כמה ימים, אני כבר התגעגעתי. עכשיו הוא ישאל, לא נעים לו ככה. שאני שמתי לב עליו והוא עליי לא. אלי מגיע ומזלזל.
האמת שהייתי... אבל הייתי בבאר שבע, ואני פשוט בגלל...
אדום, זה...
אבל כללית היום לא הייתי, כי הייתי תורן מטבח.
יפה, נו. אתה רואה, היה אוויר אהבות, אחר כך הגיע לאהבות למען החברה. זה אני לא הייתי לו בסדר, שככה שפטתי אותו. אני מצטער.
זה בסדר. אבל כן. אם כבר אני עם המיקרופון, רציתי לשאול משהו בקשר לטוב באב.
כן.
אנחנו יוצאים מתת באב, שזה ברור, ידוע לכל עם ישראל. תו באב זה מין חג כזה נסתר לו, אבל מצד שני נראה לי שהוא כל כך חשוב. מה הוא חשוב כל כך ברוחניות? איך אנחנו מבליטים?
אותרה הגזרה. זאת אומרת, כשהגיע תו באב, איזה מדרגה כזאת אחרי תשע באב, אני אומר שאנחנו נמצאים בזה. אנחנו נמצאים בזה, אנחנו גמרנו את כל הצרות ובעיות, בידינו עכשיו, איך להגיד, המטה, בוא נגיד, שאיתו אנחנו יכולים להתקדם בטוח בדרך החישנה. ולכן אנחנו צריכים לראות את עצמנו שנמצאים בט"ו באב. כן?
כי ט"ו באב כלפי האדם הרגיל, יודע, הוא מביא פרח לאשתו, איזושהי מתנה אחרת, ואילו אנחנו ברוחניות, זה דבר, נראה לי שזה דבר גדול מאוד, זה דבר של זמן חיבור, זה דבר של מה של אהבה בין החברים, כלפי הבורא, דביקות בבורא, וזה לא מובלט בשום מקום. זה...
אדוני, יוצא ש... העולם שלנו, שהוא העתקה מעולם הרוחני, ואנחנו כאן, אם אנחנו מתנהגים רק לפי מה שנמצא ביהדות העממית, אז אנחנו ככה, יש לנו בינינו כל העניינים האלה של ככה, שהעם כך קיבל אל עצמו. אבל אם אנחנו רוצים לעשות העולם הזה כעולם העליון, אז אנחנו צריכים לא רק להביא פרח לאישה. אז גם זה, אני לא מבטל את זה, גם זה טוב, אבל זה סימן חיצון מאוד לעומת מה שאנחנו צריכים לעשות. אז צריכים לבדוק את השורשים הרוחניים לכל חגי ישראל, ולהשתדל לעלות עד השורשים האלו. מה לעשות? לכן חסר לנו חינוך. חינוך העם. זה שאנחנו כל הזמן אומרים עליו, מדברים על זה. ושוב, אנחנו חושבים שחוקים רוחניים הם מאוד קשים. ובאמת זה מאוד קשה. זה בלתי אפשרי, עוד יותר נכון. אבל אם העם מתחיל להבין נכון, וזה תלוי בחינוך, אם מתחיל להבין נכון, הם איך הוא, איך הוא מבצע את זה יחד, זה קל לו. זה קל. אני אומר לך, זה רק תלוי בהסכמה חברתית, ולא כולה. אלה כמה שיותר יותר קל, אבל באמת נעשה מאוד קל. כל הבעיה היא, יש שני בעיות. בעיה נקודה הראשונה זה מה שאנחנו היום דיברנו כל הזמן, שזה אדם צריך לראות שהרצון לקבל והסבל ברצון לקבל, זה מה שיחייב אותו בסופו של דבר להגיע לבורא. זה דבר אחד, ודבר שני, שפנייה לבורא היא רק דרך מרכז החברה. שני נקודות האלה הם נקודות תורפה גדולים. אבל אם נבהיר אותם, אז... לא יודע איך להגיד. להבהיר אותם, לא? נבהיר אותם, כן? נסביר אותם ונבין אותם יותר. אז נצליח. בסדר. נו, באר שבע, עיר אבות. נו, האחרון מהר.
חייב לתכנס לגשר למילון שאמרת. בעצם כל הבעיות שלנו, כל הסונים, כל העיר, זה רק בגלל שלא מבינים. כן, אם היו מבינים, לא היו סונים, לא היו כועסים.
נו, וכמה אתם תורכים כדי להסביר? לא. וכדי לכתוב, וכדי לענות, תעשו איזה דף, ותתחילו שם לענות. על כל מיני המשמיצים, הבעיות והכל, שיבינו, ועוד פעם ועוד פעם, זה כמו לילד שלא רוצה לשמוע, אבל אתה מי כמוך יודע, שעוד ועוד ועוד, עד ששומעים, גם אנחנו לא שמענו, והתחלנו לשמוע, וגם היום כמה שאנחנו שומעים, אפס בקצהו, ובכל זאת מתקדמים, זה צריכים לעשות, ואם אתה יודע ולא עושה, אז עליך החוף, רק שתדע.
השם ישמור. תשמע, רב, העניין הזה...
לא השם ישמור, זה אתה תשמור על עצמך. השם לא ישמור אותך יותר ממה שאתה בעצמך.
אבל העניין הוא של... מה שאני רוצה להתקד דווקא לעניין שאמרת מילון, כי להסביר וכל הזמן להם זה כאילו להתמקד בלהסביר למה ששואלים, זה משהו אחד, ויש משהו שאנחנו מבארים בעצם מה זה החוכמה הזאת.
אתה צריך לפתוח עם כל החברים דף, ובדף הזה, בצורה שיטתית, להתחיל להסביר כל הבעיות, כל הצרות, כל ההשמצות, כל השאלות, מה ששואלים. ואיכשהו לאט לאט אתה תוכל לנקות את השטח. אלה יישארו תמיד כאלה שהם לא יישארו, הם יצעקו בלי לשמוע אותך. אלה רק לשם ככה למלות את האוויר. בסדר גמור, אתה אבל אתה מעצמך עושה מה שאתה יכול. וזאת עבודת השם. ומה שהם שואלים זה מהבורא, ומה שצועקים מהבורא, ומה שהמשיכו לצעוק אחרי כל התשובות שלך היפות, גם כן מהבורא. אבל אתה תעשה מה שממך תלוי.
פשוט אני רוצה להתרחז בעניין של מילון, ולא סתם דף, כי זה נראה לי זה מה שצריך, ולא איזה הסבר כללי, אלא להסביר באמת דבר דבר בצורה יסודית, כאילו, כי אגב, היום זה מאוד, אתה יודע, כמו ויקיפדיה, שיש לך הסבר, וגם כל מילה בהסבר אתה יכול ללחוץ עליה ולראות מה מאחוריה.
נכון,
זאת אומרת, זה
נכון.
עוד יותר, זה מאוד...
נכון.
ואז אתה פשוט רק להסביר.
מובן. יופי, בוא נראה אתכם. ובעצם בינתיים הסדרן, אני לא רואה אותו. אהה.